לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, ב' בשבט תשע"ט, טוב יומן לפי שעה היום. מיד אנחנו נשוחח עם ראש מועצת החמד, הרב אבי גיסר, הוא ידחה כאן מכל וכל את הפרסומים בתקשורת, כאילו לכאורה, הורה בגץ למשרד החינוך לממן פעולות הסברה לקראת הכנתן של בנות לגיוס, גם במוסדות ממלכתיים דתיים, כדוגמת אולפנות, מהלך שעל פניו, נראה כמסמוסה של האוטונומיה החינוכית שמוקנית לחמד. אנחנו נבקש מהרב גיסר הסבר לדחייה שלו ולטענה שלו שפשוט העניין הובן ההפך מכפי שהוא באמת. נעסוק בעוד פרק אחד בסוגיית אותם נערים עצורים, בין הממצאים שהציגו גורמי השבק בפני התקשורת בפרשת מעצר הנערים תלמידי ישיבת פרי הארץ, היה גם דגל ישראל שעליו הכיתוב מוות לציונים וצלב קרס. יהיה איתנו כאן אביו של תלמיד בישיבה. הוא מכיר כמה פרטים שלא דווחו בתקשורת, ויספר לנו גם את סיפורו האמיתי של הדגל, כפי שהוא מכיר אותו ממקור ראשון משיחות עם בנו. ובחזרה לפוליטיקה, במפלגת הבית היהודי נמשכת הסערה בעקבות הפילוג מהשרים בנט ושקד. נשמעות טענות נגד השרים שבגדו במפלגה, התנהגו באופן לא אתי, לא חברי, מכהנים כשרי הבית היהודי למרות שבעצם עזבו את המפלגה, הכינו את המנגנון המפלגתי שלהם מתחת עינם של החברים במפלגה, וטענות רבות נוספות. לצד השמעת הטענות הללו, יש מי שטוען ודורש מראשי המפלגה להתעשת ולחדול מהעיסוק סביב הפילוג, פשוט להתמקד בבנייתה המחודשת של המפלגה. יהיה איתנו כאן סגן יושב ראש צעירי הבית היהודי, רונאל אלקיים, הוא חבר מרכז המפלגה, והוא אחד מהמבקשים להרגיע. הוא יסביר לנו למה, ויספר לנו קצת על המהלכים האחרונים בתוככי המפלגה. ונדבר גם עם משה קינלי טורפז, הוא תושב כפר עציון ועשוי להתמקם ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה. טורפז הוא מנהל רשת החינוך של הקיבוץ הדתי, בעבר הוא היה ראש מנהל החינוך בעיריית ירושלים. אנחנו נשמע ממנו על החלטתו הפוליטית אישית להשתלב דווקא ביש עתיד, ועל הכוונה שלו להקים ביהודה ושומרון סניפים של יש עתיד. נשמע ממנו גם על יחסה של המפלגה ויחסו של יאיר לפיד להתיישבות ובכלל. וככל שמערכת הבחירות תתקדם אל סופה, אנחנו צפויים לעוד ועוד צילומי פוליטיקאים שמסירים בשווקים. מה הופך את השוק למגנט משמעותי כל כך עבור פוליטיקאים? ולמה השוק מחנה יהודה הוא בחיר המגנטים הללו? ומי צפוי להתקבל בתשואות, או אולי להפך? את השאלות הללו אנחנו נציג למומחה לשווקים. יש דבר כזה. נדבר איתו בהמשכו של היומן. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. בגץ מורה למשרד החינוך לממן פעולות הסברה והכנה לקראת גיוס גם במוסדות ממלכתיים דתיים המיועדים לבנות, כדוגמת אולפנות, כך דווח הבוקר בעיתון ישראל היום, בעיתון ידיעות אחרונות. ואנחנו רוצים לשוחח עם ראש מועצת החמד, הרב אבי גיסר, שלום לך.
שלום, שלום וברכה.
מדובר בהתערבות באוטונומיה של החמד, או מה קורה כאן?
אני אגיד לך, זה דומה קצת לנוח בשתי ושגיאות. הידיעה הזאת שפורסמה בישראל היום, ואולי נדמה לי גם התגנבה אליכם, אבל באמת חייבים להעמיד דברים על דיוקם, זה פשוט ההפך מכל מה שמשתמע בצורה הזאת מן הידיעה. אז אני אעשה סדר. דבר ראשון, האוטונומיה של החמד מסורה לו מקדמת דנה, והיא נשמרת בקפדנות, ובג"ץ האחרון בפסק דין שפורסם בשבוע שעבר רק העצים את האוטונומיה הזו, ולהפך הוא פתח את פסק הדין באמירה שלחמת קיימת זכות ייחודית וייעודית. אוטונומיה מלאה על פי חוק חינוך ממלכתי תשי"ג להביא לידי ביטוי את השקפתו ואת ערכיו ולקיים פעילות חינוכית אשר הולמת את דרכו החינוכית והדתית על פי עקרונותיו הדתיים וההלכתיים, ולכן פסק בג"ץ כי לא קיימת שום עילת התערבות לבית המשפט בדרך שבה בוחר החינוך הדתי לחנך למטרותיו הייחודיות. חד משמעית. אז מה, מאיפה הכל נוצר? אז בוא נתן לך, אני חייב לתת לך הקדמה קצרה. התקנה תקציבית ותיקה בחמד היא תקנה שבה החמד, משרד החינוך, הכוונה מנהל החינוך הדתי, מתקצב הכנה של תלמידים לצהל. זו תקנה שהיא כבר תקנה בת 20 שנה, והיא תמיד ניתנה לטובת גופים ציבוריים שעומדים בכל תנאי התקנה, אלה שמכשירים בנים בחמד לצהל. בנים, אני מכיר. עוד משהו חשוב מאוד להבין על תקנה תקציבית, כי אף פעם, וזה עוד הטעות, כן, אם אמרנו שבע שקיעות, אז זה כבר הטעות השלישית או הרביעית, שאף פעם אין כניסה של גופים כאלה לבתי ספר, או לאולפנות, או לישיבות, או לתיכונים, בלי רצון והזמנה מצד מנהל בית הספר או ראש האולפנה. זאת אומרת, אין דבר כזה שבג"ץ אומר למישהו, תכניס אותם לבית הספר, חס ושלום, לא היה ולא יהיה. כל העניין הוא שגוף שהוזמן לבית ספר לערוך איזושהי פעילות, אם הפעילות הזאת עונה על מטרות תקנה תקציבית שבמקרה קיימת לטובת פעילות כזו, יכול הגוף המעביר, הגוף שמפעיל את התוכנית, לבוא למשרד החינוך ולומר, הנה אני עונה על תנאי הסף של תקנה תקציבית שקיימת אצלכם, אנא תנו לי מכספי התקנה הזו לטובת הפעילות שאתם רוצים. לכן כל מי שעושה, עושה רק את מה שאנחנו רוצים, לא את מה שהוא רוצה. בוודאי לא את מה שבג"ץ, אין דבר כזה, פשוט. צריך להבין מה זה נקרא תקנה תקציבית. תקנה תקציבית מאפשרת לגוף ציבורי לקבל תקציב למטרות שאני מעצב אותם בחמד. יפה. ובכן, תמיד היה ותמיד יהיה שגופים שרוצים, זאת אומרת אם ישיבה תיכונית בית אל או כפר הנוער כפר חסידים מזמין אליו לפעילות גוף ציבורי מסוים, אם זה להכנת בנות ואם זה להכנת בנים, אם זה לשירות לאומי ואם זה לשירות צבאי, אז הגוף הזה על פי כל מיני תקנות יכול לבקש תקצוב. נקודה. עכשיו, עד שנת 2014 הייתה תקנה אחת כללית של הכנת תלמידים לשירות צבאי משמעותי, והיו כמה גופים שנהנו מן התקצוב הזה של התקנה. בשנת 2014 בא אלינו גוף ציבורי אחר שמתקין או שמכשיר בנות גם לשירות צבאי ומעודד שירות צבאי.
אנחנו מדברים על אלומה?
זה היה אז אלומה, אבל יכולים להיות גופים אחרים כאלה, okay, כן?
Okay.
ואמר, גם אני עושה פעולה כזאת, תנו לי גם כן חלק בתקנה התקציבית הזאת, כי גם אני עונה על הקריטריונים של התקנה התקציבית, גם אני מחנך או מכשיר או מדריך בנות לקראת שירות צבאי, גם אני רוצה חלק. אמרנו, רגע, זה לא מה שהחמד רוצה לחנך אליו על פי מדיניות החמד מאז ומעולם. החמד רוצה להכשיר את הבנים לשירות צבאי משמעותי ואת הבנות לשירות לאומי. אלא שהחמד כבר שנים רבות אומר גם בת בוחרת בשירות צבאי וצריך אפילו חובתנו כמחנכים לתת לה את המידע הנכון. לפעמים המידע הנכון משנה לחלוטין את החלטותיה שלה, את הבחירה שלה בין צבא ובין שירות לאומי, אבל כיוון שישנה קבוצה גדולה יחסית של בנות, וזה מגיע לפעמים כמעט לרבע מן הבנות המסיימות את החמד, ושוב אני רוצה פה להעיר, אין שינוי משמעותי בשנים האחרונות, למרות כל מה שנאמר מבחינת אחוזי הבנות הפונות לשירות צבאי. השינוי הוא, וזה כן שינוי משמעותי, בסוג האוכלוסייה המתגייסת. אם בעבר זה הייתה אוכלוסייה בעלת אפיונים מסוימים, אז בשנים האחרונות חל שינוי באופי האוכלוסייה שבוחר בשירות הצבאי. אבל שוב, האחוזים לא השתנו בהרבה.
תמיד היה מדובר ברבע מבנות החמד מתגייסות לצה"ל?
תמיד היה מדובר, גם לפני 20 שנה, בלמעלה מ-20% של בנות מתגייסות מבוגרות החמד. שזה היה נניח 22-23%. עכשיו זה יכול להיות בשנה מסוימת גם 25%. זהו. אבל ההבדל הוא, אני אומר כרבע, בין 20% ל-25%. כן. ההבדל הוא בבוגרות מוסדות מסוימים. שאם בעבר מוסדות מסוימים, או בנות מן האפיונים של בנות אולפנה, היו כמעט לא נראות בין אחוזי הגיוס, היום דווקא חל שינוי, והרבה בנות שפעם היו מתגייסות הולכות לשירות לאומי, והרבה בנות שפעם היו רואים לבחור בגיוס. חילופי אוכלוסיות כאלה, באוכלוסיית המתגייסות.
בנות מתיכונים דווקא יותר פונות עכשיו לשירות לאומי.
גם, נכון. חל שינוי באופי אוכלוסייה המתגייסת.
אוקיי, אבל זה נכנס, גם השינוי הזה... זה נכנסנו כאן לאיזושהי הערה ממוסגרת, אנחנו ננסה...
כן, זה הערה ממוסגרת לגמרי, כי האחוזים בגדול לא השתנו. זה גם כדי, גם פה צריך להעמיד על דיוקם את הלכי הרוח המהלכים להם בחלל העולם, העולם הדתי. אוקיי, נחזור לעניין הזה. אז תכתבו בעבר את כל מי שהולכים לצה"ל, וזה היה רק להכנת בנים. כאשר ראינו שישנה תביעה, שחוקית אי אפשר למנוע אותה, שהרי מי שעונה על הקריטריונים, התקנה לא יבדילה בין בנים לבנות, אז צריך יהיה לתת לו גם את חלקו בהכנת בנות לצה"ל. אמרנו, עלינו לשנות את התקנות. ואז כתבנו שתי תקנות שפרקו את התקנה הראשונה. התקנה האחת, הכוללת, נחלקה לשתי תקנות, הכנת בנים לשירות צבאי, ותקנה חדשה, הכנת בנות לשירות לאומי. זה היו שתי תקנות חדשות. אחרי שנקבעו שתי התקנות החדשות האלה, במקום התקנה האחת הכוללת הוותיקה, עלתה טענה שהתקנה עכשיו מאפשרת רק הכנת בנות לשירות לאומי. ומה באמת על אותה קבוצה גדולה של בנות שבחרו בשירות צבאי, או שמתלבטות אם ללכת לשירות צבאי, הרי חובתנו, ואני אומר פה את זה לכתחילה, חובתנו החינוכית לתת להם גם מידע נכון, ואם אכן בזה הם מבקשות, אז אנחנו צריכים לתת ליווי, וצריך לתת הנחיה, וצריך לתת חיזוק דתי, והכל מכל כל, ברוך השם, אנחנו עושים את זה בהצלחה מרובה. אז לשם כך יש צורך לתקן תקנה שלישית. לטובת הבנות הן מבקשות מידע וצריכות ליווי לקראת שירות צבאי. תקנה שלישית הדגישה, ואני יכול להעביר לך את התקנה כצורתה, הדגישה, שהחמד מחנך את הבנות לשירות לאומי. והחמד מעודד בנות לשירות לאומי. ולשם כך נעשות הרבה פעולות. אבל בנות שמתלבטות או בוחרות בשירות צבאי, למענם תהיה גם תקנה נוספת שתתקצב גוף שהוזמן לתת מידע וליווי והדרכה לבנות ששוקלות את השירות הצבאי, כי כמו שאמרתי, לפעמים המידע משנה לחלוטין את הבחירה. ואם הוא לא שינה את הבחירה, הוא נדרש כמובן פי שניים לצורך הליווי וההדרכה של הבת.
זאת אומרת, בניגוד לבנים שההכשרה כוללת גם לפעמים ניווטים, ופה כושר, ופה שיעורי מורשת קרב, כאן מדובר בעצם בצורך לתת להם את המידע האפיקים השונים שעומדים בפניהם.
את בדיוק, את המידע על האפיקים, כדי א' להציל מטעויות, לפעמים בנות בוחרות במקומות הן לא מתאימים, גם לא לשירות בנות וגם לא להן בכלל, ולכן יש בנות אחר כך משלמות מחיר על בחירה לא נבונה. ובאמת יש היום הרבה אפשרויות ללוות את הבנות הללו ולדאוג לכל זכויותיהן כחיילת דתית בצה"ל. זה מאוד חשוב לנו, שירות חיילת דתית יהיה שירות דתי ואיכותי שזוכה לליווי. אז לכן צריך לתת את האפשרות הזו, אבל התקנה אומרת במפורש שהגוף שיכין בנות לשירות, ואסור לגוף הזה להיות גוף מעודד גיוס. הוא לא יעסוק בעידוד לגיוס, הוא לא יעסוק בתעמולה לגיוס בנות, הוא רק ייתן את המידע ואת ההכוונה הנדרשת כדי לתת לבת את מלוא הליווי והזכויות המגיעות לה.
ובהכירך הרב גיסר את הפעילות של אלומה, זה מקובל עליהם, המגבלה הזאת של...
אנחנו אלומה לדעתי, לפני שנתיים ושלוש, שעשינו את השינוי בתקנות הללו, אני יודע מנציגי אלומה שהם לא רצו בשינוי הזה. כי באמת השינוי הזה יגרום לכך שהגוף שירצה להתמודד על התקנה, יצטרך להוכיח שהוא איננו מגייס, איננו מעודד גיוס. עכשיו, אני עכשיו אומר לך שוב בלשון בחוגריים, אכן העותר, זה בג"ץ על שם עותר בשם עורך דין לורך במשרד יגאל ארנון בתל אביב, שהוא עותר די קבוע בעתירות בענייני צבא, לפעמים טוב ולפעמים פחות טוב. אז הוא, כי למשל עתירה לפני כמה שנים, עתירה שלו הביאה להעלאת שכר לחיילי הסדיר, זה אולי רק לטובה. בכל אופן, הוא זה שביקש ועתר לבג"ץ ואמר, לא, אין שוויון בין מה שהם נותנים להכשרה לצה"ל לבנים לבין מה שהחמ"ד כתב בתקנה לבנות. והוא עתר נגד התקנה הזו, אותה תקנה שהסברתי לך, וטען שהיא, א', אין בה מספיק כלים מעשיים, היא בוודאי לא מחייבת הכשרת בנות לצה"ל, ועוד ועוד ועוד, הוא מנע בתור עתירה את כל מה שאני מניתי לך בתור הישגים. הוא אמר, זה לא מספיק, העתירה הזאת היא חסרת ביצוע מעשי להכשרת בנות לצה"ל.
אוקיי, אז הוא רצה לראות שאתם תוסיפו סעיף שמאפשר עידוד של גיוס בנות. מה אומר לו בג"ץ בסופו של דבר?
רגע, יפה. הוא רצה גם להורי עידוד. הוא רצה בעצם לבטל את התקנה הזו, לומר, תנו תקנה מקבילה לתקנת ההכנה לצה"ל של הבנים. וכיוון שהחמ"ד הציג את עמדתו הברורה, שבנות לשירות לאומי ובנים לצה"ל, אז ענה לו בג"ץ ואמר ככה, כיוון שהחמ"ד בתקנה הזו מציג שהוא נותן לבנות את המידע ואת ההדרכה הנדרשת, אז אני חוזר ואומר, קבע בג"ץ שלכם את זכות ייחודית וייעודית, על פי חוק חינוך ממלכתי, להביא לידי ביטוי את השקפתו ואת ערכיו, לקיים פעילות חינוכית שעולמת את דרכו הדתית על פי עקרונות ההלכתיים שלו. אז אמר בג"ץ, לא קיימת במקרה של העתירה הזו שום עילת התערבות לבית המשפט בדרך שבה בוחר החמ"ד לחנך את מטרותיו. זה מה שאמר בג"ץ. אני עכשיו אצטט עוד משפט מבג"ץ.
כן.
משעה שהותקנו מבחני התמיכה החדשים, הן לבנים והן לבנות, אלה המבחנים שהסברתי לך, אין יותר מקום לטעון להפליה, שכן שערי התמיכה בפעילות ההכנה לשירות צבאי, פתוחים כרגע בפני כלל תלמידי החמ"ד, ללא הבדל מגדרי. אוקיי? כמו שאמרנו, לבנים יש את האפיק שלהם, ולבנות יש את האפיק שלהם.
זאת אומרת...
או חוזר ואומר בג"ץ, אני מוסיף עוד משהו,
כן.
חוזר ואומר בג"ץ, החמ"ד הצהיר מאז ומעולם, כי דרכו ההלכתית הולמת את הנחיות הרבנות הראשית לישראל. וכל הרבנים הראשיים, זה אומר בג"ץ כבר, כל הרבנים הראשיים היו מאוחדים בהתנגדותם לכפיפות צבאית. יפה. עכשיו ממשיך בגץ ואומר, ההדרכה והפיקוח הפדגוגי בכל הנוגע לאופיים הדתי של מוסדות החמד יבוצעו באמצעות מנהל החינוך הדתי, ועל פי הנחיותיה של מועצת חמד בנושא אופיו הדתי של החינוך הדתי, והוא חוזר ואומר, מדיניות החמד לחנך את הבנים לשירות פעיל בצה"ל ואת הבנות לשירות לאומי התנדבותי, המדיניות הזו כלל לא נתקפה במסגרת העתירה. עוד מוסיף בגץ אומר, אם הייתם תוקפים את המדיניות הזאת, גם כן לא היינו נדרשים אליה, כי בגץ לא נוקט עמדה בפולמוס הלכתי כלשהו, ולא יתערב בחלופות אפשריות שונות בהלכה, ויזהר מלהכניס ראשו במחלוקת הפוסקים, ואינו שם עצמו פוסק בענייני הלכה. כל מה שאמרתי, ציטוט מדברי השופט דוד מין.
זאת אומרת, מישהו בעצם בעיתון שציטט את, את הפסיקה ויצא בכותרת, העיתון ידיעות האחרונות לצורך העניין, פשוט לא יודע לקרוא?
פשוט לא יודע לקרוא, פשוט לא מבין את הרקע. והוא גם חושב שכשבג"ץ מאשר או משרד החינוך יוצר איזה תקנת תמיכה כלשהי לגוף ציבורי שעונה על התקנות, הרי זה מחייב את כלל מוסדות החמד או את הבתי ספר לקבל את השירות הזה מאותו גוף ציבורי. זה כמו לכפות עליי לקבל שירות, אני לא רוצה לקבל שירות. החמד רק מאפשר, המשרד מאפשר לגוף שהוזמן ונתן שירות להיות מתוקצב. אבל שום מוסד חינוכי ברחבי הארץ לא חייב להשתמש בשום גוף ציבורי שנותן לו שירות. רק של אותו גוף, תקום אילה לבקש תקציב, זה הכל.
כן, טוב, התפנית הזאת היא מדהימה בעצם ביכולת של כלי תקשורת ככה לקרוא את
הדברים. נכון, ככה לקרוא.
וגם אנחנו, כערוץ 7, הבאנו את הציטוט מידיעות אחרונות, באופן קצת בעייתי, יש לומר.
ממש בעייתי, ואני אומר לך, לפחות 7 שגיאות. זאת אומרת, הכל מתחיל בזה שמזהים תקנה עם חיוב חינוך במוסדות חינוך, שאין שום קשר, זה כמו, באמת, זה כמו לומר שאני חייב ללכת, לקבל שירות מקופת חולים, בגלל שקופת חולים מקבלת תקציב במדינה, שאם היא נותנה שירות ולכיסוי. אז אני חייב לרכוש את השירות הזה, ודאי שזה.
טוב, אז נקווה שדברים ככה יובהרו וירגיעו קצת את הרוחות הסרוגות.
אני יכול, שמעון, להעביר אליך במייל גם את הניתוח של פסק הדין וגם פסק הדין עצמו.
יש לי הערכה ששומענו מאמינים לך, הרב גיסר, אין צורך.
לא, מאמינים ודאי, אני מתכוון לתת שירות לציבור, שיוכל גם לקרוא, אולי תפרסמו אתם באתר ערוץ 7 את פסק הדין. ואז כל האנשים החכמים שלנו יוכלו לקרוא ולהתרשם.
יכול להיות שאנחנו נוסיף את זה כאן. הרב אבי גיסר, ראש מועצת החמד, תודה רבה.
כל טוב, שלום, שלום.
בין הממצאים שהוצגו על ידי גורמי השבק לתקשורת בפרשת מעצר הנערים, תלמידי ישיבת פרי הארץ, היה כזכור גם דגל ישראל שעליו הכיתוב מוות לציונים, גם צלב קרס. אנחנו רוצים לשוחח על הדגל הזה, אבל לא רק על הדגל הזה. נמצא איתנו על קו הטלפון אבא של תלמיד בישיבה, לא אחד העצורים, אבל תלמיד בישיבה, והוא מכיר כמה פרטים שאולי התקשורת מה שלנו מעדיפה קצת להצניע בשלב זה. שלום לך.
שלום וברכה.
אז אנחנו כמובן מטעמים מאוד מאוד מובנים לא אומרים לא את השם, לא את שם המשפחה, לא את היישוב שבו אתם מתגוררים, אבל רק אנחנו מציינים שאתה אביו של אחד התלמידים. קודם כל, ברמה האישית הוא מכיר את העצורים?
הוא מכיר אותם, כן, ברמה האישית.
כן.
אחד מהם בזמן המקרה גם ביקש ממנו להתפלל לרפואה של חבר שלו.
מה זאת אומרת?
באותו שבת שהם היו שם, אחד מהעצורים פנה אל הבן שלי וביקש ממנו להתפלל על חבר שלו שחולה בטיילינג.
זאת אומרת, אתה במשפט הזה אתה מחזק את מה שנאמר כאן בתחילת השבוע. ראיינו כאן את הרב של התלמידים, והוא אמר, הם היו איתי בישיבה באותו זמן שבו האירוע קרה, כך שאני יודע שהם לא היו מעורבים בשום עניין שכזה. אז אתה אומר לנו, הנה גם הבן שלי קיבל, היה בשיחה כזו או אחרת, לא משנה מה, אבל לא היה באותו מקום. עכשיו בוא רגע... כן, נעבור רגע לעניינו של הדגל.
זה ישיבה קטנה, אני רק רוצה להוסיף, זה ישיבה שהיא קטנה, זה אין המון המון ילדים שם. זאת אומרת שגם אם אתה לא באותו שיעור, לצורך העניין, אתה בכיתה ג' ואני בכיתה ד', אנחנו נכיר אחד את השני. כי זה נורא קטן וככה משפחתי. אז לכן אני אומר, ומדגיש, את שלושת העצורים, אני לא מדבר כרגע על שתי העצורים שאחר כך נעצרו, שגם איתם היה ספין לא נורמלי של השבת. אם אתה רוצה אני אגיד לך מה בדיוק היה שם גם.
כן, אנחנו...
השלושה האלה הוא מתיר אותם.
אוקיי, אז לפני שאנחנו נעבור, אחרי זה אנחנו נדבר רגע על שלושה והשניים הנוספים. סיפור הדגל, ככה שזוכה להרבה מאוד תשומת לב בתקשורת, אנחנו שומעים עיתונאים בכירים, מזועזעים, אומרים, יש פה הוכחה לזה שמדובר פה בגוף טרוריסטי, אנרכיסטי, שמנסה לקעקע את מוסדות המדינה. מה אתה יודע על הדגל הזה?
מה שאני יודע על הדגל הזה, ואני יודע את זה במקור ראשון שזה הבן שלי, את כל הסיפור שקרה מאחורי הקלעים. מה שקרה זה שלפני כשנה בערך, ילד באזור פורים, אני חושב, או משהו כזה, תלה דגל של ישראל בישיבה. הדגל נשאר שם המונח פשוט כמה ימים, ואחרי כמה זמן, מישהו חיצוני, לא קשור אליו, לא קשור לישיבה, הגיע וקשקש את הצלב קרס, של נאצים ואת המוות לציונים. אני יודע להגיד שזה מישהו חיצוני בוודאות, מכיוון שישיבה עצמה מחנכת לא לדברים כאלה. ואני יודע שגם אני וגם הורים אחרים המון לא היו שולחים את הילדים שלהם למוסד שהוא מחנך לי צלב קרס על דגל ישראל. אז בקשר לדגל עם הצלב
זה ישראל, מישהו, זה לא מישהו, שייך. מישהו שמשהו, נער שהתארח שם, בן אדם מבוגר?
מישהו שהם לא, הם לא... הם עד היום לא יודעים מי עשה את זה, הם יודעים שבגלל שהישיבה היא האידיאולוגיה שלה, היא לא לעשות את הדבר הזה, אז הם יודעים שזה לא מהישיבה. מה שכן קרה, זה שאז הילד פשוט לקח את הדגל, כי עוד פעם, זה לא ראוי לדגל כזה להיות מונח על הקיר, תלוי, פשוט זרק אותו לארון שלו מקופל ככה. שכח מהעניין לחלוטין.
זה אנחנו מדברים על אחד מהעצורים, אחד משלושת העצורים?
זה שתלה את הדגל ככה, איכשהו.
אותו נער שתלה את הדגל מלכתחילה, הוא הוריד בגלל שהוא לא רצה שזה יישאר.
בדיוק, לא יהיה, לא יהיה, ברור. אז הוא זרק את זה לארון שלו, שכח מהעניין לחלוטין. השב"כ מגיעים, והנה ספין. מישהו מהישיבה קשקש צלב קרס על הדגל. לא היה ולא נברא.
אגב, זאת אומרת, אתה מבין את השיקול למה לזרוק את זה לתוך הארון?
כי באותו שנייה לא היה לו כנראה, אתה יודע, סביר להניע שבאותו רגע הוא לא חשב, אנחנו מדברים להזכירך על ילדים מאוד מאוד צעירים, התפיסה שלהם היא לאו דווקא רציונלית.
אני טועה, אני לא רוצה לתת כרגע דברים בפיך, אבל יכול להיות שמוצא את עצמו ילד דווקא עם גישה הפוכה, זאת אומרת, הוא אומר, זה דגל שאני מעריך אותו, דגל של המדינה, ואני לא אוכל לזרוק אותו לפח מצד אחד, מצד שני... אני לא יכול להשאיר אותו, אז אני קצת ככה בלבטים, אז בינתיים אני שם אותו בארון, יכול להיות שדווקא מהכיוון הזה זה מגיע?
מאוד 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 יכול להיות, ואתה מחבר את הדברים, אני מקשר כרגע, בגלל בקבות מה שאתה אומר פה, הבן שלי, שככה תחקרתי את הבן שלי על העניין הזה, אז הוא אמר שהוא באמת ציוני, הוא לא סתם תלה את הדגל הזה שם על הישיבה, הוא ציוני שמאמין בדגל ישראל, ותלה אותו שם, אז יכול להיות מאוד שמה שאתה אומר זה מדויק, שפשוט לא רוצה לזרוק כי הוא העריך את הדגל ישראל, ומצד שני אי אפשר שזה יישאר תלוי, מכיוון שיש שם דברים מגונים.
ואז מגיע הסיפור הזה ויוצא החוצה. אגב, אותו נער שתלה והוריד עם כל הלבטים האלה, שכן היו או לא היו, אנחנו רק פה מעריכים ולא אומרים מסמרות, נהיה הגונים, אותו נער הוא לא בין העצורים.
אני לא יודע להגיד.
אהה, אוקיי. עכשיו, מעבר לעניין, זה עניין שחשוב שהציבור יכיר את סיפורו של הדגל, אבל מעבר לעניין, גם בסיפור מעצרם של השניים הנוספים, זאת סיטואציה שבה הבן שלך נכח.
נכון, הבן שלי נכח בסיטואציה הזו, הוא היה עד לדבר הזה. בגדול מה שקרה זה שהשב"כ עצר את אותם שניים, משהו כמו כמה ימים לפני זה, הם תחקרו אותם במשך שעתיים, ואז הם הגיעו, פשוט שלפו אותם במעמד של הדיון, אתם עצורים. מה שבפועל קרה זה שהשב"כ ניסה, אנחנו יודעים את זה כי זה נאמר לנו, ליצור מצב שהם לא יראו עורך דין עוד זמן, למשוך את זה. ואז הוא לקח אותם ואמר יש התפתחות בחקירה. בית המשפט היקר, אמרת שאם יהיה התפתחות אז נעריך את העניין של העורך דין. הנה, יש לנו ראיה, אתרנו עוד שתיים. אוקיי? השתיים האלה הם על לא עוול בכפם, מכיוון ששוב שחררו אותם אחרי שעתיים של חקירה, והשב"כ כנראה הם לא מטומטמים אם הם משחררים.
אז בעצם זה לגבי מעצר ראשון, אבל היה מעצר שני, נכון? הם שוחררו ואז הם נעצרו שוב, נכון?
כן, אני מדבר על השניים, לא על השלוש.
כן. אז
השניים שהיו בדיון, הם נעצרו על הפרת סדר. אני אגיד לך אפילו יותר מזה, מאחורי הקלעים. העורך דין הספיק להגיע לשם ברגע שהם עצרו, ופתח את הדלת פשוט של הניידת שלקחה אותם, ואמר להם, טוב, תביאו לי צו, תביאו, על מה הם עצורים, והם התבלבלו בהתחלה, לא ידעו מה לענות לו. ואז הם אמרו לו על שיבוש, אתה יודע, הפרעת סדר בהפגנה. מה בפועל קרה? הם לא היו שם באותו רגע שהיה מאומות, הם היו מאחורי הבניין בכלל.
אז למה נתפלו דווקא
אלה? תראה, להפגנה היה שני חלקים. חלק יותר פסיבי של שריקות ככה במשרתיות וזה, וחלק קצת יותר אקטיבי של ככה יותר דחיפות. בחלק האקטיבי הם לא היו שם, הם היו מאחורי הבניין. זה מה שהבן שלי אמר לי, ולכן אמרתי, וואי, שב"כ חייב לשמור על השם הטוב שלו, אז הוא יגיד כל דבר, כל דבר על מנת שאנחנו נאמין לו. ויותר מזה, הוא יקפה על התקשורת להעביר את המסר הזה. שאי אפשר להרשות לעצמנו במדינה שלנו שהשב"כ הוא ייעלם, השם שלו יתקלקל. כל מה שבא ליד הם פשוט מוצאים, כי בעצם אין להם כלום.
כן. אגב, אתם כהורים, סתם ככה מעניין, כהורים לתלמידים בישיבה, אתם נמצאים באיזשהו קשר, איזשהו שיח שמתקיים מול הצוות או ביניכם לבין עצמכם בימים הסוערים האלה?
אנחנו כל הזמן, כל הזמן אנחנו בקשר מתמיד עם עצמנו, עם ההנהלה, עם המורים, אנחנו רואים שאנחנו בגדול רגועים כולם, שאנחנו יודעים שאין פה קייס, אין פה תיק. אז אין לנו מה ללחה. אבל אנחנו יודעים שכאילו אולי השב"כ ינסה למשוך את זה, אנחנו לא יודעים אם עוד יום או עוד שנה. אבל בגדול אנחנו לא חוששים, כי אותם. הדבר היחידי שאנחנו כולנו כהורים וכמורים כואב לנו, זה לילדים העצורים הלא עוול בכפם. ועל זה שדן מניוק הרג מאות אלפים, קיבל עורך דין במיידי, וילד שאין לך ראיות תכלס נגדו, אתה לא נותן לו לראות עורך דין שבוע שלם.
אגב, התלמידים כרגע לומדים, או שהם ככה...
כן, הם לומדים.
הם לומדים במקום עצמו.
כן, אבל עוד פעם, כל הזמן אנחנו נמצאים בסיטואציה שאנחנו כעיקרון יודעים שיש סיכוי מאוד מאוד גדול שאימו בבית, אז הוא בשלוש בבוקר יקבל דפיקות בדלת ויחטפו אותו, כמו שבעצם עשו לאחד העצורים כשביקש מהם בבקשה, רק את התפילין שלי תנו לי לקחת, את הכיפת ברזל שלי נגד כל הטילים שלכם, וגם את זה לא נתנו לו, ולקחת את התפילין זה שבע שניות. אז אתה צריך להבין איזה רמה של תלישה מהמיטה הזאת הייתה. תלשו אותם במיטה, ופחות משבע שנייה אתם כבר היו בחוץ בדרך לנהדת.
טוב, אז הנה אנחנו מביאים עוד קצת פרטים מהפסיפס הזה שמצטבר לאותו סיפור של מעצר הנערים. אביו של אחד הנערים, כמו שאמרנו, תלמיד בישיבה, לא מהעצורים, וכמו שהזכרנו בתחילת הדברים, אנחנו לא אומרים מטעמים מובנים את השם המלא או החלקי, אבל הפרטים כמובן המלאים שלך נמצאים אצלנו כאן במערכת הערוץ. תודה רבה לך ובשורות טובות. כל טוב.
בשמחה גדולה, בשורות טובות.
במפלגת הבית היהודי נמשך את השערה בעקבות הפילוג מהשרים בנט ושקד. נשמע טענות נגד השרים, בגדו במפלגה, התנהלו באופן לא חברי ולא אתי, הם ממשיכים לכהן כשרים למרות שהם עזבו את המפלגה, הם הכינו מנגנון מפלגתי מתחת עינם של החברים, עוד כל מיני טענות שאנחנו שומעים אותם בימים האחרונים. אבל מסתבר שיש מי שמבקש קצת להרגיע ולהפסיק להתעסק בהתכסחות וההתנצחות הזאת. שלום, אנחנו אומרים לסגן יושב ראש צעירי הבית היהודי, רונן אלקיים, שלום לך.
שלום לך ולכל המאזינים.
אז בוא ספר לי קודם כל עד כמה באמת הסערה הזאת נראית בפנים.
תראה, קודם כל זה נכון לומר שיש סערה. תראה, בסוף כמו בכל מפלגה או בכל מציאות חיים שזה היה קורה, שביום אחד שני השרים הבכירים היו עוזבים, אני חושב שכל מפלגה הייתה מגיבה בצורה הזאת. תראה, בסך הכל זה הפתיע אותנו, אנחנו לא באנו מוכנים, אנחנו לא נערכנו לזה. אני יכול לומר שכמו שאנשים שהיו ראו את זה בתקשורת בטלוויזיה, גם אנחנו ראינו את זה או בטוויטר או בטלוויזיה כמו כולם, אותנו את הפעילים זה מאוד מאוד הפתיע, ולכן גם התגובות הן מאוד מאוד, אתה יודע, ברגע שפתאום המפלגה כשני היושב ראש עוזב ואיתו השרה הבחירה, אז זה דורש, אתה יודע, מאמץ, וזה נשמע. אתה יודע, כולנו לוקחים את הבשורה הזו ומנסים להקל אותה. אז בימים, בשלושה, ארבעה ימים הראשונים, באמת, אתה יודע, כל צעק וכל אחד אמר מה שהוא רוצה ודיבר, ואני אומר שאנחנו עכשיו כבר שבוע פלוס אחרי הרוחות נרגעו, אנחנו בתהליכי חשיבה קדחתניים, אני אומר לך, אנחנו שימון לילות, אנחנו כבר לא ישנים, אתמול עד 3 בבוקר וביום ראשון עד 2 בלילה, אנחנו יושבים, מנסים ביחד לחשוב על מתווה שיהיה נכון ויהיה מוסכם על כולם, כי תראה, בסוף הבית היהודי, אנחנו מאמינים במפלגה הזאת ואנחנו רוצים שהיא תצליח, והיא תצליח, אבל אנחנו עכשיו, אתה יודע, בדיונים הקטנים על כן יהיה, מי יהיה בוועדה, לא תהיה ועדה, וכל השאלות שאני חושב שהן שאלות מהותיות כדי שהמפלגה תצמח ותייצר הנהגה נכונה. ולכן אפשר להגדיר את זה כמו שאמרת את זה קודם בפתיח כסערה, אבל הסערה כמו סערה היא נרגעת, ואנחנו את הרוחות המנשבות יודעים לנתב לדרך טובה ויעילה כדי שנוכל לייצר מפלגה עם כוח ועוצמה שתוביל, אני חושב, אומר, את הציונות הדתית.
כשאתה כן. אומר שושבים על מתווה, הכוונה המתווה שבו אפשר יהיה לעצב את הרשימה, בגלל שמה אין לכם כרגע? לכאורה יש סדר, אז הלכו הקודקודים, אבל יש סדר בנמל, והנמל הזה אומר שיש תאריך שבו מתבצע פריימריז, ועד אליו כל אחד מתגושש עם חברו, ולמה זה כל כך דרמטי מבחינת הנוהל?
אז תראה, אז אני אעשה סדר. קודם כל אני חושב שכרגע אנחנו נמצאים בתהליך של מציאת יושב ראש למפלגה. זאת אומרת, מי שיניג את המפלגה ויהיה הפנים של המפלגה וייצא איתה קדימה וידע לייתר. ולכן זה גם חשוב, כי יש חשיבות מכרעת למי תהיה הרשימה. בוא, אנחנו רוצים להעמיד רשימה שתהיה עם עוצמה, רשימה שתהווה, שתוכל, אני חושב, לסחוף אחרי האנשים כדי לייצר עוד ועוד מנדטים. ולכן חשוב איך זה יעשה. אז אם זה יעשה עם ועדה מסדרת שתקבע מיושב ראש, וזה חשוב, שגם יהיה, חשוב גם לומר שגם חשוב שיהיה כוח לאותם מתפקדים וחברי מרכז שהם חלק מהנהגת המפלגה. תראה, אני אומר את זה פה ואני אומר לך את זה מדגיש, מפלגת הבית היהודי, מפלגה עוצמתית, תוססת, חזקה, שהייתה לפני נפתלי ואיילת, והיא גם תהיה אחרי, אנחנו מאחלים להם בהצלחה.
כן, הייתה, אבל עם שלושה מנדטים, דרדלה.
לא, אז לא, היא לא הייתה דרדלה, מפלגה לא דרדלה, מפלגה, תראה, מי שיסתכל על הציונות הדתית זה יראה עוצמה שימון. אתה יודע, אתה רואה את הפעילים, אתה יודע מה, אני אגיד לך עוד משהו, אולי זה קצת יחזק את דבריי, כשאתה רואה את כל ההתגוששות ואת כל הריזים ואת כל הצעקות ואת כל ההדלפות והקלטות וכל הסיפורים סיפורים, זה מראה שיש חיים במפלגה. זו מפלגה עם חיים, בואי, המפלגה הייתה מנמנמת והוא הכל עובר ככה לסדר. לא, יש חיים ויש לנו סגני ראשערים וראשערים ויש לנו חברי מועצות, ויש לנו פעילי שטח, ויש לנו צעירים שעובדים מאוד קשה, יש לנו, בואי, יש לנו מפלגה הזאת חיים, ולכן השבועות האלה והימים האלה הם ימים אחרים כדי לעצב את הרשימה, ולכן כל מי שיש לו איזושהי דעה ויש לו מה לומר, אז כן, אז הוא רוצה להביע את זה. עד אתמול אגב ב-12 בלילה היה ניתן להגיש הסתייגויות, היום בטח ישבו על הסתגיות ויעדונו בהן.
הסתגיות למה? הסתגיות למה?
הסתגיות למנכ״ל המפלגה ניר אורבך הגיש את ההצעה שלו ליום רביעי הבא. אני אעשה סדר, יום רביעי הבא יש אישור, ישיבת מרכז לאישור המתווה שמנכ״ל המפלגה הציע, היא צריכה לעבור ברוב של 65%.
מתווה לבחירת היושב ראש.
מתווה לבחירת היושב ראש וגם לרשימה, איך יבחרו הרשימה, האם על ידי המרכז, האם על ידי פריימריז, האם יש עריונים כאלה ואחרים, איזה סמכויות יהיה ליושב ראש, ולכן עד אתמול היה, עד אתמול ב-12 היה ניתן להגיש הסתייגויות, היום ידונו בזה, אני מניח שביום מחר יצא מסמך, ונוכל להתקדם קדימה לעבר האישור.
אז אתה, אבל אתה אומר, רונל, בואו נרגע ונתמקד במה שקורה אצלנו פנימה. אבל בכל זאת, לא יעזור כלום, ברגע שבו צריך, בתוך ימים בודדים, לתת הצעה, לדון בהצעה, להגיש ערעורים, לקבל החלטות, ההחלטות, מן הסתם, זה גורם להרבה מאוד אנשים להיות מתוסכלים. אני עוד לא הספקתי לקרוא, עוד לא ראיתי. את הסעיף הזה עוד לא דיברנו עליו. זה דברים שמתנהלים לאורך שנה, שנה וחצי. פתאום הדברים צריכים תוך שבועיים להיסגר. זה דבר שמייצר בהחלט לא רק מאומה פנימית, אלא גם תסכול כלפי החבר'ה האלה שעזבו. אז אתה אומר להם, עזבו אותם. לא רוצים לעזוב אותם. הם אשמים בכל המאומה שקרתה כאן.
תראה, שמעון, אפשר להסתכל על זה, אם אתה רוצה לשבת מתוסכל ולהגיד כמה עצוב לי וכמה קשה שהם עזבו ואנחנו לא יכולים בלעדיהם, אז זה דרך, ויש אנשים שכנראה גם עושים את זה, ויש גם, אני אומר לך, אנשים שגם הלכו איתם, כי היה להם קשה להתמודד, אבל בוא, אני מאמין שמפלגה זה דרך, אנחנו מאמינים שדרך זה לא 5 ו-6 שנים, דרך זה יכול להיות 10 ו-20 שנה, והמפלגה הזאת קמה הרבה לפני שנפתלי ואיילת היו, ואני אומר שוב, אנחנו לא עומדים עם תוסכלים, כן, זה שעת חירום, ובשעת חירום אנחנו מפעילים מנגנונים שהם לא פשוטים, כן, צריך, דורש מכל אחד מאיתנו להרים את המבט שלו, ולהסתכל איך הוא לא עכשיו התקע את ההחלטה, איך הוא השתלב בתוך העשייה, ואני אומר לך שאני רואה את הפעילים ואת הציונות הדתית, ואני נמצא בפגישות עמוק 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 בפנים, אתה רואה את הנכונות, אתה רואה לא יודע, אני רוצה לומר את האנשים שמוכנים לבוא וטיפה להגיד, טוב, אז אולי אני לא מסכים סעיף קטן 4, אבל סעיף 5 יותר מתאים למה שאני רוצה. אנחנו מנסים להגיע למתווה שיוסכם. אי אפשר שזה יוסכם על כולם. וכן, אני רוצה לומר עוד משהו. כן, אנשים צריכים עכשיו להבין שזה לא הזמן לשליפת סכינים, זה לא הזמן למלחמות, זה הזמן שאנחנו צריכים לרומם את המבט ולראות איך כל אחד מאיתנו ביחד רץ לעבר המטרה, לייצב את המערכת. כן, אנחנו צריכים לייצב את המערכת, ואנחנו צריכים לפעול כמה שיותר מהר, למנות יושב ראש, להיסגר על הרשימה, ולהתקדם קדימה. ואני אומר לך, שמעון, זה רעיון מוקלט, המפלגה הזאת תגיע רחוק, המפלגה הזאת, אם כולם יפעלו ביחד, ולא יהיה את השוליים האלה, שאתה שומע אותם צועקים, אומרים איזה חצי מילה לאתר כזה או אחר באינטרנט, בוא, זה השוליים, בסוף מרכז המפלגה הוא מרכז חזק, מרכז שרוצה שהמפלגה תצליח.
רק אם אפשר, תחסוך מאיתנו את צמד המילים, הפתעת הבחירות. זה כולם הם הפתעת הבחירות, אז בוא, את זה תשאיר לאחרים, תמצא לנו טקסטים אחרים. שאלה קטנטנה ככה, לפני שאנחנו מסיימים, דעתך האישית, כמי שנמצא בתוך המערכת, בתוך הישיבות, בתוך הסערות, מה אתה חושב? נכון להביא באמת אדם מבחוץ, לא משנה כרגע מי, או אחד מהח"כים הקיימים, מכיר את המערכות, מכיר את הוועדות, מכיר את התנהלות הכנסת, מכיר את החברים, וכבר צבר היכרות פומבית, מכירים את הפרצוף שלו כפוליטיקאי שמזוהה עם המפלגה, מה עדיף, מה נכון?
תראה, אני אומר שאני לא פוסל אף אחד, מי שרואה את עצמו ראוי, ורואה את עצמו יכול לעמוד בראש המפלגה, שיתמודד ויציע את עצמו. אני בתוך המפלגה כרגע לא רואה מישהו שיכול להוביל את הנהגת הבית היהודי, אבל מי שרואה לנכון ויצליח לשכנע אותנו ולראות שהוא באמת מי שיעמוד בחזית, מוזמן ובשמחה אנחנו נשמח לבוא ולתת לו את הכוח. כרגע האופציה שעומדת על השולחן זה לנסות להגיע למתווה, למישהו מבחוץ, מישהו שהוא עם ניסיון, מישהו שיכול להוביל את הציונות הדתית לערכים ול-DNA שלה, שזה תורת ישראל וארץ ישראל, מישהו שמבין, אנחנו לא מחפשים עוד אנשים שיעשו עלינו סיבוב, ואהבתי את המושג, אז אנחנו מחפשים מישהו שהוא מחובר ל-DNA שלנו, מחובר, כן, אפשר לומר את זה, מחובר לרבנים, מחובר לתורת ישראל, רואה את התורה במרכז, כן, זה דברים שחשוב לומר אותם, כי אנחנו...
זה אומר שאני שומע בקולך גם את, את המינוח טעינו כשבחרנו בבנט, שלא היו המושגים לא, שמוליכים אותו בכל צעד.
לא, אני חושב שלא טעינו, ואני לא. רצתי אחרי נפתלי וילד, ואני עזרתי להם בכל משדר, וכל פעם אתה במרכז, אני הצבעתי בעד, ואני מודה בזה. אני ממש לא חושב שטעינו, אני חושב שהם עשו פה עבודה מצוינת, אני חושב שהם היו חלק מתהליך נכון למפלגה. התהליך הזה נגמר, ממשיכים קדימה וסומכים קומה. ממש, אני חושב, ואני שמח, ואני מאחל להם באמת מפה ומכולם שלהם בהצלחה, ואנחנו נשאר חברים טובים. ואני ממש לא חושב שטעינו, זה חלק מהתהליך, ואני אמרתי, תהליכים ארוכים, זה לטווח הרחוק, אנחנו לא רואים כאן ועכשיו.
יש סיכוי שאחרי שתתייצב אצלכם איזושהי רשימה, אנחנו נראה ירי בנגמש הסרוג?
תראה, אני לא רואה שזה ירי בנגמש הסרוג, כי אני חושב שהמאבק יהיה פה בין מי שמרגיש שהזהות של הבית היהודי, וה-DNA של, אפשר לומר, של המבדל, של תורת ישראל, חשוב לו, ילך יצביע לבית היהודי. אני חושב שדווקא המהלך של נפתלי ועת יחדד את אותו נקודה של הזהות של הבית היהודי, שזה באמת זהות תורנית, זהות ציונית.
חוזרים לה, אני שומע אותך אומר, יותר פעמים נדמה לי מששמענו בכל הארבע שנים האחרונות, את המילה המבדל. אנחנו חוזרים לשם?
חוזרים לשם, וחוזרים לשם בקומה זקופה.
זהו, ממש מקפלים את המונח הבית היהודי?
לא, אנחנו לא מקפלים את המונח הבית היהודי, זה תן לסטרטגים ולקמפיינרים החכמים שיענו על השאלה הזאת, אנחנו ממש לא מקפלים את המונח הבית היהודי. גם הבית היהודי, אם אתה רואה בלוגים, זה הבית היהודי מיסודו של המבדל, זאת אומרת, זה היסוד והבסיס שלנו, אז אנחנו לא מקפלים לא את הבית היהודי, ובטח לא את המבדל, אנחנו, אתה יודע, זו שאלה טובה, כי אנחנו חוזרים לאותו בסיס שלנו, לאותה נקודה, לאותה זהות.
אז למה לא לחזור לשם?
ברגע שבן אדם מחובר לזהות שלו, יכול להיות, אתה יודע מה זה שיקול, אתה יודע, לקחתי את זה כעצה, אני אעלה אותה אפילו בישיבה הקרובה.
לא, אל תאשים אותי אחרי זה, תחזרו
לא,
לזה,
תגידו. לא, שימון, אני לא לוקח את זה כעצה טובה, כי איש תקשורת מנוסה, אני ממש לא לוקח את זה.
אני רק שואל פה שאלות, לא מציע, תשאיר אותי בפינה בלתי מחייבת שלי. טוב, אנחנו נמשיך לראות איך הדברים מתנהלים אצלכם בתוך המפלגה, עד שדברים יתייצבו. אתה אומר לנו ברמה האישית, אתה רואה שנכון יותר למצוא מישהו מבחוץ. אגב, יש לך שם?
לא, אבל יש לי כמה שמות, אבל בוא נשאיר את זה כרגע.
יכול להיות שבנימין נתניהו מתפנה עוד מעט.
אז אם הוא רוצה, הוא מוזמן להגיע.
רונל אלקיים, סגן יושב ראש צעירי הבית היהודי, תודה רבה לך, כל טוב.
תודה שמעון, תודה רבה לכולכם, להתראות.
עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום למי שעשוי להתמקם ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה. הוא מנהל רשת החינוך של הקיבוץ הדתי, בעבר הוא היה ראש מנהל החינוך בעיריית ירושלים, לא בעבר הרחוק, לפני כשנה וקצת. הוא תושב כפר עציון. משה קינלי טורפז, שלום לך.
שלום לך למאזינים.
אנחנו נעסוק כמובן בעניין הפוליטי, אבל לפני כן נעסוק גם בקצת עניין חינוכי, אבל לפני הכל, תסביר לנו את הקינלי.
קינלי זה קיצור של שם המשפחה הקודם שלי, שהיה קלינגולד. במקור זה בא מהטז, הטורי זהב, זה המקור של משפחתנו. והברקנו הילדים את השם כך שהיום אנחנו קוראים לעצמנו טורפז.
אהה, אז זאת אומרת, לכאורה היית יכול להסתפק במשה טורפז, אבל הוספת את הקינלי למען ההיסטוריה.
קינלי מלווה אותי ככינוי ילדות הרבה מאוד שנים, ואני כבר מתקשה להיפרד ממנו.
אוקיי, בסדר, אז הנה, אחרי שהבהרנו את העניין הזה, אנחנו יכולים עכשיו להמשיך הלאה.
כן.
לפני שנעבור לענייני יש עתיד והפוליטיקה, בואו רגע נעסוק בעניין הזה של שילובם של צעירים חרדים בעולם האקדמי והתעסוקתי, סוגיה שעסקת בה במסגרת העבודה שלך כראש מנחי, ראש מנהל החינוך בעיריית ירושלים. יש התקדמות בתחום הזה או שהכל די כפו?
נאמר כך, בעשור האחרון ישנה התקדמות דרמטית בשילוב צעירים חרדים, גם בהיבט התעסוקתי, גם בהשכלה הגבוהה וגם בשירות צבאי ואזרחי. זה נכון עד שנת 2018, שלצערנו הרב הנתונים מראים על דריכה במקום, ובבתים מסוימים אפילו ירידה, תעסוקת גברים חרדים ירדה השנה. התהליך הזה של העלייה הוא תהליך מבורך וחשוב. לשמחתי הרבה, השותפים שלי בנושא הזה הם חרדים, אנשי הקהילה החרדית, השונים והמגוונים, שמבינים שעתיד החרדים חייב להיות משולב בגורלה של מדינת ישראל. כאמור, בשנה האחרונה גם תהליכים של התנגדות פנימית בחברה החרדית, וגם עקב עליית חלק מהקצבאות, אנחנו רואים ירידה בשילוב הזה, וזה באמת חבל מאוד, זו ירידה שאנחנו חייבים לעצור אותה ולחזור למגמת העלייה.
ואתה, אתה משייך את ה, את ה, את הבלימה הזאת ואפילו את הירידה לאותה מתנגדות של גורמים בקהילה החרדית. השאלה אם החברה הישראלית לא יצרה את הנוגדנים האלה במסגרת מלחמת החורמה שהחברה הישראלית הכריזה נגד התבדלותם של החרדים, וממילא הם התקפדו אל תוך עצמם.
אני רוצה להפריד בין שני דברים. ברמה העניינית, החברה הישראלית צריכה, יכולה ורוצה לחבק ולקבל את החברה החרדית אל תוכה, ונעשים מאמצים אדירים כדי שהדבר הזה יקרה, כולל השקעת משאבים כמעט אינסופיים. ברמה התרבותית יש פה באמת קונפליקט לא פשוט. אני חושב שלנו, אני אומר שנייה, לנו, לחברה הישראלית ולציונות הדתית בתוכה, יש תפקיד מאוד מאוד חשוב פה. אנחנו צריכים לכבד את אורח החיים החרדי. בזמנו היה רמטכ"ל שהגדיר שהמטרה, למשל, של שילוב חרדים בצה"ל, הוא שיכנסו חרדים ויצאו חרדים, וזו הגדרה מאוד חשובה. לא בכל מקום רואים את זה כך, ולא בכל מקום זה מתבצע מספיק טוב, אבל האחריות כמו בכל דבר היא בראש ובראשונה על הקהילה החרדית. ואני חושב שלא צריך להיות אינטרס ראשון במעלה, להשתלב, לעבוד, להתפרנס בכבוד, גם לשרת ככל הניתן על פי צו השקפת עולמה ומצפונה, וזה אפשרי. הוכחנו שזה אפשרי,
כן, אבל
בשנים האחרונות.
אבל זהו, שכמו שאמרת, במשך שנים הייתה עלייה, גם בפתיחת קורסים אקדמיים, ברמה כזאת או אחרת, כדי שהם יוכלו להשתלב בתעשייה. גם ההשתלבות שלהם בצבא, אבל פתאום קידשנו, נקרא לזה ככה כולנו, קידשנו מלחמה נגד ההכללה שלהם. הם מרגישים פתאום שמנסים לכפות עליהם תפיסות עולם, הם מנסים להילחם בקורסים נפרדים במוסדות שלהם, הם מנסים לייצר חבירות של בתוך הצבא, הופך להיות מסובך גם מבחינת שירות עם נשים. הם רואים מה קורה לציונות הדתית שמשלמת מחיר על ההשתלבות שלה, אז הם אומרים, עזוב אותי, לא רוצים, לא צריך, אני מסתדר לבד.
אני חושב שאתה שמת אצבע בנקודה הלא נכונה. המאמצים שהמדינה עושה, כולל החלטות של המל"ג על לימודים נפרדים, כולל החלטות של צה"ל על הפרדת יחידות, הן דרמטיות בעיניי. וכנ"ל גם השקעת המשאבים בנושאים האלה. אני חושב שבתוך החברה החרדית קורה תהליך ידוע של התפרקות סמכויות. בתוך התהליך האלה, אז קולם של קיצוניים נשמע חזק יותר. ההבדל ממה שהיה לפני עשור זה שהיום בערך שליש עד מחצית בחברה החרדית כבר משולבת בחברה הישראלית, במקומות עבודה, בהיבטים רבים. כשאתה מגיע להארד קור החרדי, לשליש האמצעי, זה שבאמת בו נמצא האתגר הגדול, שם לצערנו יש היום ריאקציה. אני לא חושב שצריך להאשים פה קולות כאלה ואחרים בחברה הכללית, צריך להפנות בסוף את האחריות למי שהדבר הזה על כתפיו. אני חסיד גדול של שיח של זכויות לצד שיח של חובות, ואני חושב שבחברה החרדית, למעט קולות פוליטיים וכאלה שמנסים לגזור קופון, יודעים רוב האנשים שהתהליכים האלה הם מבורכים. גם השתלבות נשים חרדיות היא מדהימה בשנים האחרונות, אנחנו פשוט צריכים לדאוג שהמגמה הזאת תימשך, וגם שלא ישתלם לבן אדם לא לעבוד יותר מאשר לעבוד, שזה אחד האבסורדים שלפעמים אנחנו נתקלים בהם.
וכל השיח, וזה כמעט כבר מביא אותנו לעניין הפוליטי, כל השיח על סנקציות ועל מכסות ועל בנושא הזה של השילוב הצבאי, כל השיח הזה לא מרתיע אותם, לא גורם לרבנים שלהם לומר, נועלים את הדלתות בבית המדרש, אף אחד לא יוצא מכאן.
אף אחד לא נועל דלתות של בית מדרש. אני, טובי המנהיגים החרדים שדיברתי איתם יודעים שחוק הגיוס שיש עתיד תמכה בו ורוצה להעביר אותו בממשלה הבאה עלינו לטובה. הוא חוק שטוב לחברה החרדית, הוא שומר על כבודה, הוא שומר על עולם הישיבות, הוא מאפשר השתלבות הדרגתית בצבא בלי לפגוע באורח החיים החרדי. אני אספר לך סיפור. אני משרת בתפקיד בכיר באוגדת עזה, נסעתי לבסיס שיושב בין בית חנון לבין סדרות, ושם אני רואה פלוגה של חרדים למאדרין, עם כל הקשויות, עם כל ההקפדות, שומרת על ביטחונה של מדינת ישראל, שומרת על העיר סדרות במקום הנפיץ ביותר במדינת ישראל, ולא נפלה שערה משערות ראשו של אף חרדי. אז צריך לומר כאן שהדברים האלה קורים והם אפשריים. הריאקציות באות רק מהגורמים הקיצוניים וממי שמנסה לגזור קופון. שוב, גם יש עתיד שאני היום בתוכה פועלת לפעול בהסכמה ולשנות יחד עם החברה החרדית, לא לכפות ולא להעביר מישהו על דתו, לכבד את אורח החיים, ולצד זה להביא לכך שמקסימום חרדים ישתלבו, ישרתו, יעבדו, זה אינטרס של כולנו בראש ובראשונה של החברה החרדית.
אז למה יש עתיד התנגדה לחוק בסופו של דבר?
כי יוצרו שם דברים שהם לא היו ראויים, פיצויים מהדרך האחורית של כספים, כפי שנאמר, חוק הגיוס אם הוא היה עובר ככתבו וכלשונו, הרי אפשר היה כבר להעביר אותו, ואני גם מאמין שהוא יעבור, אותו חוק גיוס הרי יעבור בסופו של דבר, ויותר מזה רוב החרדים תומכים בו, כך שאנחנו חושבים שזו הדרך הנכונה, ואנחנו משוכנעים שזה גם יקרה.
תן לי דוגמה של הדבר הקריטי ביותר, שברגע שראיתם שהוא הוצא מהחוק, אמרתם, פה אנחנו כבר חייבים להצביע, כי אתה יודע שבסוגריים אני אומר, התפיסה הרחבה היא שפשוט השאיפה הייתה להפיל את הממשלה, וזהו, אז למען הדבר הזה גם מקדשים את המאבק בחוק הגיוס.
קודם כל, אופוזיציה תפקידה להפיל את הממשלה, וזה בסדר גמור.
אז בוא נגיד את זה בצורה ברורה, המטרה הייתה. אז בוא נגיד את זה בצורה ברורה, המטרה הייתה להפיל את הממשלה.
הייתה מטרה להפיל את הממשלה, אבל הממשלה לא נפלה בגלל חוק הגיוס. הממשלה, כמו שברור לכולם היום, נפלה בגלל החקירות של ביבי נתניהו ובגלל הרצון שלו להשיג את כתב האישום. ואלה העובדות, ואנחנו ראינו את זה את מופע העימים אתמול בערב, שממחיש את זה בצורה ברורה, ולכן גם ממחיש שזה ברור שזה היום או ביבי או יאיר לפיד. אם רוצים להחליף את השלטון בישראל, רק יאיר לפיד יכול לעשות את זה יחד עם יש עתיד. עכשיו, אחרי שאמרתי את זה, אני שב ומדגיש, חוק הגיוס כמו שהוא חוק טוב, ברגע שניסו להוסיף אליו תשלומים מתחת לשולחן, וכאשר חברים בקואליציה אמרו, שמה לעשות, הם סוגרים דילים כאלה ואחרים שיעבור כאילו חוק גיוס, אבל בעצם ימשיכו להתנהל כמו בעבר. מה שדבר כזה עושה, זה פוגע באמון הציבור, ועל זה צריך ללכת לבחירות. אני שוב אומר, הניסיון להפיל על יש עתיד או לשים אותה במקום אנטי חרדי הוא טעות, הוא עובדתית לא נכון. אני משמש כל להרבה מאוד יהודים חרדים, כמו גם לציונות דתית, שיודעים שבאמת המהלכים האלה נועדו לטובתם, ושמשרתים את האינטרסים שלהם, כמו עובדה שרוב החרדים רצו את חוק הגיוס הזה. כך שבאמת, באמת, הם נפלו בעצמם קורבן לקיצונים בתוך הקהילה שלהם.
אוקיי, אז עכשיו עשינו כבר את כל הצעדים לקראת הכניסה לעניין הפוליטי, ואני רוצה לשאול אותך, קודם כל, כמה זמן אתה ביש עתיד?
אני כמה חודשים פעיל במפלגה, קצת לפני כן, אחרי שעזבתי את מנחי, נפגשתי עם יאיר לפיד ועם חברי המפלגה. אני כבר הצבעתי להם לפני כן, וברגע שהבנתי שהליכוד הוא כבר לא הבית לאדם כמוני, מה שהיה נכון להרבה מאוד שנים, כשהרגשתי שהליכוד הולך לאיבוד, חיפשתי בית פוליטי חדש שישמור על האינטרסים שלי כיהודי דתי מהמחנה הלאומי, ומצד שני יפעל לחיבורים ולא לניתוקים, כי באמת אחד הדברים העצובים ביותר שאני רואה היום בחברה הישראלית זה המרחקים ההולכים וגדלים בין המגזרים השונים. העובדה שאיר לפיד פתח את יש עתיד לחמישה אנשים מתוך הציונות הדתית, בתוכם אדם כמוני שבא מההתיישבות ורואה בנו בעלי ברית, היא חשובה מאוד, והיא בעיניי העתיד של החברה הישראלית גם בתוך המפלגות הפוליטיות, חיבורים ולא ניתוקים.
אתה מזכיר את הנושא הזה של ההתיישבות, והנושא הזה של ההתיישבות, אני מתאר לעצמי, מעסיק את השיחות שלך עם השכנים שלך בגוש עציון, פשוט כי יש לא מעט אנשים בתוך יש עתיד, שאיך לומר, הגיעו מסביבות גזרת מרץ, וכמובן אנחנו מדברים על אופר שלח ויעל גרמן, אבל אולי לא רק הם, ומן הסתם הם מייצגים נפח לא מבוטל במפלגה.
אז בוא נגיד את הדברים בצורה מאוד ברורה. יש עתיד ויאיר לפיד בראשה ישמרו על ארץ ישראל ועל ההתיישבות לא פחות טוב מבנימין נתניהו. אני חושב שהעמדות שהובאו הן ברורות. אני בא מההתיישבות, אני כואב את כאבה ואני שמח את פריחתה. הייתי בחוג בית לפני יומיים באלון, וגם שם שמעתי את קולות ההתיישבות שאני מרגיש שאני משמש עבורה לפה. אני חושב שצריך להבין היום שהימין מיוצג ביש עתיד, בברית הזו של מרכז ימין, יותר טוב ממה שבנימין נתניהו מייצג אותה. כולם יודעים איפה העמדות של ביבי באמת נמצאות, ולכן אני חושב שיאיר לפיד ידאג לשמור על ההתיישבות כמו שהוא עשה, שהוא הגיע להנחת אבן הפינה בכפר עציון, והוא ידאג למתיישבים ויעזור לנו לא פחות ובעצם יותר ממה שעושה היום נתניהו. ואני חושב שלכן יש כאן בית אמיתי לציונות הדתית ולאנשי ההתיישבות.
רק שאני אציין פה, בחלק מהמגמה שלך זה להקים סניפים של יש עתיד במקומות שונים ברחבי יהודה ושומרון, כולל בקירת ארבע.
לגמרי, יש לנו רכז פעילים שמגיע מקירת ארבע, יש סניף פעיל במעלה שומרון, יש סניף שקם בימים אלו בגוש עציון. צריך להבין, יש עתיד היום פונה למרחב המרכז והימין בישראל, ומהווה פה להרבה מאוד אנשים כמוני, שמעשו בהתנהלות של הליכוד, מה עשו בזה ש...
אבל רק הליכוד, קיים, ההתיישבות כולה נשענת ונסמכת רק על, רק על הליכוד. זאת אומרת, אולי יש עוד מפלגות, אולי זה נוח כרגע להתאפל לליכוד, כי כרגע הראש נמצא בענייני חקירות ויש לא מעט בעיות. אבל באמת אני שואל, איך מאנשים כמו יעל גרמן ואופר שלך, אנשים מכובדים לעצמם, אבל עמדותיהם רחוקות מעמדות ההתיישבות.
יעל גרמן ואופר שלך הם בעלי ברית. הם באו ממקום אחר והם הגיעו ליש עתיד כי הם הגיעו למסקנה שזה הבית הנכון הפוליטי לחיבורים בחברה הישראלית. וכשאני מגיע להתיישבות ואני פוגש אנשים כאלה, ואנחנו ביחד שותפים גם ללחימה לארץ ישראל, גם ללחימה לביטחון, גם לעתיד המדינה, לחברה, אז קודם כל אנחנו צריכים להחליף את הליכוד ולהוריד אותו מהשלטון, כי שנות הליכוד האחרונות מראות לנו שאנחנו לא הולכים לכיוון הנכון. ואחרי שאמרתי את זה, אני חושב שיש את איתי אופציה הטובה ביותר. אני אישית לא מצאתי את עצמי לא בבית היהודי ולא באופציות אחרות, כי אני אומר באמת, אני מרגיש שבשנים האחרונות הם הלכו למקומות קיצוניים ועזורים שהם לא מייצגים אותנו. רוב אנשי הציונות הדתית לא נמצאים במקום הזה. מי שנמצא במקום הזה מבחינת דת ומדינה בסדר גמור, אבל בשנים האחרונות עליזה לביא תתגע אותי יותר טוב מאשר חצים בבית היהודי, זו האמת. ולכן גם בסוגיות הביטחניות, גם בסוגיות החברתיות, גם במה שחשוב לנו ציונות הדתית, אפילו במינוי דיינים או בקרב על הרבנות הראשית, הרי לא הגענו לשום מקום עם הנציגים הנוכחיים שלנו. אין לנו נציגות בשום מקום כזה. כי מה לעשות, דברים אחרים עניינו את הנציגים שלנו.
ואם יש עתיד, תגיע להישגים יותר מרשימים בנושא הזה של הרבנות הראשית?
חד משמעית. חד משמעית. תראה, רוב הציונות הדתית היום למשל, רואה ברבני צוהר מייצג מסוים שלה, מקדשי שם שמיים, בתחום החתונות, בתחומים נוספים. ומצד שני, צוהר לא הצליחה להביא שום כוח פוליטי, למרות שהבית היהודי נמצא בשלטון. אז בוא נאמר את האמת, החיבורים האלה פחות עניינו את הנציגים שלנו גם בליכוד וגם בבית היהודי. ובוא נאמר את האמת שרק מפלגה שמחברת מגזרים, שרואה את הציבורית הישראלית מול עיניה ולא עסוקה בלהגן על ראש ממשלה שנמצא כל היום בחקירות ובהישרדותו הפוליטית, רק מפלגה כזו יכולה להיות בשלטון ולהוביל את המדינה.
עכשיו בוא נניח באמת שיאיר לפיד מגיע לשלטון, זה לא רחוק, לא צריך להגיע ליותר מנדטים מהליכוד, פשוט צריך לייצר את המארג הקואליציוני עם גנץ ועם כחלון, עם כל מי שנמצא שם בסביבה. נגיד שזה קורה ומגיעה השאלה של הסדר מדיני, אני רוצה לדעת איך באמת הם מייצרים איזושהי עמדה אחידה בינך כאיש ההתיישבות, אולי אני לא יודע מה עמדותיה של עליזה לביא בסוגיה הזאת, אבל ביניכם לבין אנשים כמו יעל גרמן ואופר שלח, איך מייצרים משהו אחד? כי צריך להגיד אמירה אחת.
אני חושב שזה לא יהיה מאוד קשה, ואני אסביר. בסופו של דבר האינטרסים של מדינת ישראל יעמדו מול עינינו, ובסופו של דבר ההתיישבות נמצאת, ואנחנו לא הולכים לשום מקום. ובסופו של דבר נצטרך לדאוג לקבל את הדברים הטובים ביותר שנוכל לקבל. אם יום אחד ינחת נשיא כמו טראמפ עם איזה דיל כזה, בנימין נתניהו צריך להתמודד איתו מחר בבוקר, ואנחנו נצטרך להתמודד עם זה כאשר אנחנו נהיה בשלטון. אני לא חושש מהנקודה הזו, אני אומר לך בכנות. הבעיות העיקריות שלנו לא נמצאות מול האויבים שלנו, ולא במסעים דמיוניים, מסעים ומתנים דמיוניים כאלה או אחרים. הבעיות שלנו נמצאות היום בפנים. אנחנו היום מפוררים את עצמנו מבפנים. ומה שצריך לעמוד לנגד עינינו זה להיות חזקים פנים. ובמקומות האלה הלכנו למחוזות הזויים. אתה יודע, רק אתמול נהרג חייל בתאונה מגדצר צנחנים. אני עצמי הייתי מגד גדצר צנחנים במילואים, וכשאני שולח תנחומים למשפחתו, אני חושב על כך שראש הממשלה עולה בשידור ואפילו לא מתייחס לזה. עכשיו זה כואב לי, למה זה כואב לי? כי אני הייתי שם. החיילים האלה הם קולגות שלי. אז אני אומר כאן, יש משהו התעוות אצלנו בסדרי עדיפויות, ואנחנו צריכים להחזיר את השפיות לשלטון. והדבר הזה כרגע לא עובר במחוזות הנוכחים.
יש לי שאלה פשוטה, דווקא משום שאתה באמת מציין כל הזמן את הראש, את בנימין נתניהו. יכול להיות מאוד שבסיטואציה כזאת או אחרת, אולי בהסכמה, אולי באונס, הוא יצטרך לעזוב את כיסאו. יכול להיות שבמקומו יישב אדם כמו גדעון סער לצורך הדוגמה, או ישראל כץ. אז פתאום כל ההתנגדות שלך לתפיסת הליכוד תיעלם? הרי זה מדובר בעניין שהוא תפיסתי, לא בעניין של אדם כזה או אחר.
אז אני אגיד ככה, קודם כל, כאשר בן אדם עומד בראש מפלגה ובראש מדינה במשך 10 שנים, הנזקים האגביים, כמו שקוראים לזה, הם לא רק בראש. זה שכיום הראש נתון בחקירות ועסוק בהישרדותו הפוליטית, וזה לוקח את כל המדינה למחוזות מטורללים, גורם גם לזה שכל אנשי האימון וכל האנשים שרצים בתוך המפלגה, כולם צריכים ליישר קו עם הדבר הזה. ניקח שנים לתקן את הנזק הזה, גם כשנתניהו כבר לא יהיה ראש ממשלה. ולכן כיום האופציה היחידה היא שיש עתיד תעלה לשלטון, תביא פנימה את המרכז ימין, תביא קולות אחרים, תביא את הרשימה הטובה ביותר שיש בכנסת, ושתהיה גם בכנסת הבאה. תעשה קואליציות, חיבורים, וכולם פתוחים בתוך החיבורים האלה. וחלק מהשמות שהזכרת, יכול להיות שיהיו שרים בממשלה שיש עתיד תרכיב. אני באמת חושב שלא צריך לפסול אף אחד, למעט מי שעומד נגדו כתב אישום, וברגע שיעמוד נגדו כתב אישום לא יכול לכהן כראש ממשלה. ולכן אנחנו חייבים להחזיר את השלטון של המדינה הזו לידיים של האזרחים. ויש עתיד היום מייצגת את הכל הזה בצורה הכי ברורה.
משה, אמנם לא ממש קיבלתי, אני חייב להודות, לא ממש קיבלתי מענה לסוגיה המדינית, אבל אתה אומר אנחנו צריכים להתמקד בסוגיות הפנימיות, וזה בסדר גמור. איך אתם מתמודדים עם הנגיסה המתמשכת של בני גנץ במנדטים שלכם?
אני חושב שכיום האופציה היחידה להחליף את הליכוד זה יש עתיד. יש לי הרבה חיבה למפלגה החדשה הזו שקמה, אבל בוא נודע על האמת, אנחנו לא מכירים את העמדות שלה, אנחנו לא יודעים מי נמצא ברשימה. יש איזושהי אווירה לתקופה קצרה של אולי תבוא מפלגה ותעזור לנו, אבל אני בטוח שככל שיתקרבו הבחירות בסופו של דבר יתחדד, שמה שיש לנו היום זה יאיר לפיד מול ביבי נתניהו, יש עתיד מול הליכוד. זה מה שהציבור יצטרך לבחור. בני גנץ יהיה מוזמן עם הרשימה שלו להצטרף בכל דרך שהוא יבחר, אבל זה לא יכול להיות אלטרנטיבה אמיתית לשלטון.
יושבים ומנסים להסביר לו את כל הדברים הנפלאים האלה שאתה מסביר, מדברים איתו?
בהחלט, בהחלט, אנחנו מדברים עם כולם, ואנחנו משוחחים עם כל מי שרלוונטי מהמרכז ימינה. תראה, אנחנו לא נחשוף כאן את כל מה שנאמר בחדרי חדרים, אבל אני אומר, ככל שהבחירות יתקדמו, יש לנו 91 יום בדיוק אל הבחירות, כולם יבינו את מה שאני אומר עכשיו, יש עתיד תתחזק, יחד איתה ירוצו מפלגות נוספות שיחפצו להגיע לשלטון ולעשות פה שינוי, ואני בטוח שבשעה באפריל ככה זה יראה.
השאיפה היא לייצר איזושהי חבירה ממשית, זאת אומרת, לתת לו מקום ברשימה, מקום גבוה ברשימה ולבטל את קיומה של המפלגה שלו?
לא, יש כל מיני אפשרויות, מה שאמרת זו אפשרות אחת, יש גם אפשרות של חבירה אחרי הבחירות, דבר אחד בטוח, אנחנו מובילים את האלטרנטיבה של מרכז ימין לשלטון הליכוד, האלטרנטיבה הזו הבשילה, לפני 7 שנים הוקמה יש עתיד, היא עברה גם בממשלה וגם באופוזיציה, היא יודעת לעבוד קשה, היא מביאה את האנשים הטובים פנימה, יש לנו 142 סניפים, 15,000 מתנדבים, והרבה מאוד אנשים מאחורינו שאומרים, בואו תחליפו את השלטון, את זה אי אפשר לעשות, עם גנרל שמגיע נשאר מהצבא. את זה אפשר לעשות בעבודה קשה לאורך זמן. זו הסיבה שהצטרפתי ליש עתיד, כדי לעבוד קשה, לקדם את נושא החינוך שהוא הקרוב ביותר לליבי, לקדם חיבורים בחברה הישראלית, גם לשמור על הביטחון, גם לקדם נושאים חברתיים, ובאמת להביא לפה אלטרנטיבה שפויה למה שראינו אתמול בשמונה בערב במהדורות החדשות.
עוד כמה שורות אני רוצה ממך, משה. אני מצטער שאני חוזר לעניין המדיני. האם אני אחשב לפנטזיונר אם אני אעריך ממהלכיו של יאיר לפיד בכפר עציון, באריאל, נאומו הראשון הזכור לכולנו, שהוא דוגל בשיטת הגושים?
אני אומר ככה, יאיר לפיד מגדיר את עצמו כמרכז ימין, הוא רואה את שמירה על ביטחונה של מדינת ישראל בעדיפות ראשונה.
איך הוא מגדיר את עצמו זה עניין אחד, השאלה איך הציבור יגדיר אותו, ואת זה על פי תפיסותיו ועמדותיו.
ההתיישבות קרובה לליבו, אין היום מסע ומתן ואין עם מי לדבר, ולכן אין על מה לדבר, ולכן המציאות הנוכחית היא מה שימשיך עם שיפורים, ואנחנו יכולים לשפר את המציאות, דרך אגב גם הביטחונית. ולכן יאיר לפיד אומר בצורה ברורה שהוא רוצה שאנחנו להבטיח את ביטחונה ואת מקומה של מדינת ישראל, שנושאים רבים הם בכלל לא לדיון ואין מה לדבר עליהם, ונושאים אחרים אם יום אחד יעלו לדיון, אז יש עתיד תגבש את עמדתה. היתרון הוא כשאתה נמצא במרכז, זה כשאתה יכול לקחת את הטוב מהצדדים, ולא להתבצר לך באיזושהי עמדה תיאורטית ושם להיעלם. והיתרון במפלגת מרכז, שיש פה אנשי ימין כמוני, יש בה קולות שונים, זה שמקשיבים לכולם, ושומעים את כולם, ולומדים, ולפעמים עושים טעויות, גם מוכנים לומר שעשינו טעויות. אני מרגיש שיש כאן בית פתוח, ואמרתי, חוקי הבית שלי, בכפר עציון, באלון, במעלה שומרון, מראים שיש קהל גדול שקשוב לזה, כמובן ירושלים.
כן, אבל אומר לך, המצביע הממוצע ששייך להתיישבות, אומר, אתה אומר לי, כשיגיע מסע ומתן, או כשתגיע הצעת טראמפ כלשהי, אז תגבשו עמדה. אני לא יכול לקנות חתול בשק שנוגע לעתידי, לתפיסת עולמי. זה לא מדובר פה ביעלה המדד בעוד אחוז או פחות אחוז. מדובר פה ב...
אני אומר למצביע הממוצע, אנחנו נשמור עליך יותר טוב ממה שעשה ביבי נתניהו, יותר טוב מנאום אוסלו שנאמר על ידי נתניהו בבר אילן, יותר טוב ממה שממשלת הליכוד טיפלה בהתיישבות בשנים האחרונות. אנחנו נשמור עליך כי אנחנו ממשלה של כולם, אנחנו לא נבוא ונאמר דבר אחד ונעשה דבר אחר. אנחנו אומרים שאין כרגע שום דבר על סדר היום, ולכן מה שמדינת ישראל צריכה לעשות זה בראש ובראשונה לשמור על האינטרסים שלה, והאינטרסים שלה אומרים לחזק את ההתיישבות, לחזק את הפריפריה, להקות בצורה חזקה בחמאס.
אבל להאשים את ההתיישבות המרוחקת, את יצהר לצורך הדוגמה, כאיזשהו מקור לבזבוז כספים, שזה לא בדיוק
לא
דבר...
מאשים. אני לא מאשים אף אחד. אם מישהו עושה מעשים שלא יעשו, זה דבר אחר.
אני סתם לקחתי את יצהר כדוגמה. מבחינתו של יאיר לפיד, כל התנחלות מבודדת שהיא לא בגושים היא מקור לבזבוז כספים.
אין משפט כזה שאתה יכול לקחת שלי או של יאיר לפיד ולצטט אותו. מה שאפשר לומר זה שבמדינת ישראל יש הקצאת תקציבים וצריך לדאוג לכולם, וזה לא אחד על חשבון השני, וכאשר אדם הולך לגור בפריפריה, וזה לא משנה אם זה בנגב, בגליל או ביהודה ושומרון, המדינה עוזרת לו. ברוך השם, יש לנו נציגי ציבור בתוך יש עתיד, שידאגו להתיישבות, שידאגו לציונות הדתית, שידאגו גם לחינוך הדתי, שכל כך חשוב לנו, ושלצערנו לא תמיד זוכה למה שהוא צריך, וידאגו גם לשאר החברה. ואני אומר לך, הרי הציונות הדתית, כל הסיפור שלה זה הגם וגם. זה להושיט את היד, זה לא לומר זה או זה או זה. ככה גדלנו, ככה לימדו אותנו. מה אתה יותר ציוני או דתי? אני המקף המחבר. ולכן הניסיונות האלה לייצר את זה או ימין או שמאל או התיישבות או לא, הם לא נכונים, הם גם עושים לנו נזק פנימי. ולכן אני אומר, זה המקום של יש עתיד כגורם מחבר וכגורם שיחליף את שלטון הליכוד.
ידוע לך, משה, באיזה מקום אתה?
אני במקום טוב, כשימסרו הרשימות אז גם הדבר הזה יימסר. ואני רואה את עצמי כחלק מיש עתיד, כחלק מרשימה שלה, כאחראי על מרחב ירושלים.
סגירה ראשונה, שנייה, איפה?
זה נשאיר ליום מסירת הרשימה.
אבל זה מחליט יאיר לבד, נכון?
יש ועדה מובילה לדבר הזה. כמו שאנחנו רואים, רוב המפלגות היום מבינות שפריימריז זה דבר לא טוב, לא במתכונתו הנוכחית, ולכן יש עדיפות למסירת בניית הרשימה לא לתהליך הפריימריסטי המשחית, אלא לקבוצה מצומצמת שבונה את הרשימה הטובה ביותר, ואז יבואו האזרחים ויחליטו האם הרשימה הזו מייצגת אותם. אני חושב שהרשימה של יש עתיד תייצג את הציבור הרחב בצורה נפלאה.
משה קינלי טורפז, נדמה לי שהיינו יכולים להמשיך ולדבר על כל אחד מאחד מהנושאים שעסקנו בהם לא מעט, אבל אין מה לעשות, אנחנו ככה גולשים ומעריכים הרבה מעבר למתוכנן. אולי בשיחה הבאה כבר אצטרך להקדים את המילים חבר הכנסת לשם שלך, אולי. בינתיים, תודה רבה, כל טוב.
תודה רבה לך למאזינים.
שלום, שלום. ככל שמערכת הבחירות תתקדם אל סופה, אתם יודעים, אנחנו צפויים לעוד ועוד צילומי פוליטיקאים מסיירים בשווקים, מחבקים ילדים, מצטלמים. אנחנו מכירים את התופעה הזאת. אנחנו רוצים קצת לתהות על השאלה מה הופך את השוק למגנט כזה עצום עבור פוליטיקאים. מי הוא השוק המוביל במגנטיות הזאת, ואולי גם מי צפוי להתקבל בתשואות, אולי להפך. איתה נמצא על קו הטלפון מומחה לשווקים, מיכאל וייס, שלום לך.
בוקר טוב לכם.
מבעלי חברת התיירות, תיירות השווקים, יאללה בסטה. קודם כל, יש הערכות מיוחדת בשווקים לקראת המבול הפוליטיקאים?
לא, אני קורא את זה הערכות מיוחדת, אבל יש בהחלט ציפייה רבה, כמו כל מערכת בחירות, שגם הבחירות האלה יגיעו הרבה מאוד פוליטיקאים בהרכבים שונים, ובמצבי רוח שונים אל השוק, כדי לספוג משם תמיכה מוצהרת, נקרא לזה כך. מה זה תמיכה מוצהרת? הרי ידוע שהשוק כבר הרבה מאוד שנים, או לפני שהשוק נהיה מקום תיירותי, הוא תמיד נתפס על ידי הפוליטיקאים ככיכר העם. מה זה ככיכר העם? זה בעצם אומר שההנחה אומרת שבכל רגע נתון שאתה תגיע לשוק, תפגוש בו את עם ישראל, את כולו. דתיים וחילונים, ואשכנזים ומזרחים, ותואר שלישי, ובית ספר יסודי. וההסתברות הזאת שם אמורה לתת סוג של איזושהי תמיכה, כמו שאומרים, בלתי פורמלית, אבל תמיכה ככה עם איזשהו אפקט קהילה, ביחס לאותו סיבוב שהפוליטיקאי עושה. ואם אני משל, אם גם התפתחה תופעה שהשווקים בקו, האם השווקים מנבאים נכונה, האם התחושה בשווקים, או המדד השווקים מנבא בצורה נכונה את התוצאות הבחירות בפועל, ואני חייב להגיד לך שבאופן מפתיע, ברוב הפעמים השווקים צודקו.
מה זאת אומרת? איך אתה יכול לומר עד כמה התקבל הפוליטיקאי הזה במדד אהדה גבוה יותר או פחות?
אני יכול להגיד לך למשל בבחירות הקודמות, בסבב הבחירות הקודמות, שככה לא נרץ עם כולנו והסתובב שם בשוק, אז אמרו לו שם סוחרים, תקשיב, זה לא יפה שככה נפרד מביבי, אבל אנחנו חושבים שאתה הולך להכניס לפחות איזה 8 מנדטים. כמו שזה נראה. ובפועל תוצאות לא כך רחוקות, שביבי נתניהו בסביבים האחרונים הגיע לשוק וניסה שם על כפיים, בסופו של דבר התוצאות היו מאוד מאוד רחוקות. אבל נגיד לך גם יותר מזה, גם ב-98 שהייתה מהפך אם אתה זוכר, ואוש ברק נבחר גם אז, סביב אותה התחושה שהייתה ב-98, במאי 98, גם אז השווקים, ניתן לדבר על שוק מחן יהודה, התוצאות לא היו רחוקות, ובפועל כמו שראית, אוש ברק נמצא. זה לא מדעת סטטיסטי, זה מדעת מה שנקרא, זה כמו להרגיש דופק. ודופק בפרקה זה מדייק.
עכשיו, הזכרת את מחנה יהודה, וההערכה היא שמחנה יהודה הוא השוק המייצג ביותר. זה למה? לכאורה ירושלים יש בה אוכלוסייה מאוד מאוד מסוימת, הרבה ערבים, הרבה חרדים. למה השוק שלה הופך להיות המודל, המדד?
פורו, זו שאלה מצוינת. אני לא חושב שיש תשובה שהיא ממש תשובה ככה שתגיד הסיבה הזו סיבה אחרת. מחנה יהודה קודם כל שוק בלב ירושלים, כמו שאתה יודע, מוסדות השלטון והכנסת נמצאים בירושלים, ותמיד היה יותר נוח לעשות את הסיבוב הזה עם המצלמון שהגיעו מערוץ אחד ומנווה אילן, הרבה יותר נוח לעשות את זה בירושלים. אבל עם השנים, אתה יודע, יש שוק ויש שוק, וכמו שיש בידי עד השווקים ברור מי השוק שמייצג את מדינת ישראל, שזה שוק מחנה יהודה. גם הפוליטיקאים מבינים את זה, אתה לא תמצא אותם בשוק התקווה, או בשוק לוינסקי, או בשוק בנצרת. ליצור אותם איך שהם חושבים שנמצא את הציבוריות הישראלית. וזה שוק מחנה יהודה, וכמובן, השנים האחרונות שלפו את השוק הזה לאחד העוגנים התיירותיים המובילים בירושלים, גם הדבר הזה לא נפקד מעיניהם של הפוליטיקאים.
זאת אומרת, אתה אומר שוק הקרמל, לצורך הדוגמה, עם כל העממיות שלו, לא מייצג כמו מחנה יהודה.
לא, הוא לא מייצג כמו מחנה יהודה, אבל תזכור, יש עדיין גם את התפיסה הזאת של תל אביב מול ירושלים, ועם כל האסוציאציות שתמיד עולות שמשווים בין שתי הערים האלה, תמיד ירושלים מתפסת את המקום היותר עממי, יותר רוחמי, יותר שמחובר, נקרא לזה, לעורק הפועם של החברה הישראלית, ולכן שוק מחנה יהודה, לפחות בהקשר הזה של הבחירות לכנסת, הוא בוודאי המקום שבו הסתובבו אנשים לקבל תמיכה. עכשיו, אני כבר יכול להגיד לך שדברים האלה, כבר תראינו משלחות ככה שהגיעו עוד אפילו לפני הקדמת הבחירות ככה לקבל כל מיני חיזוקים, ראינו את בוגי מסתובב בשוק לפני מספר חודשים, שבועות, סליחה, ועוד אנשים אחרים, אז אני אומר, התופעה הזאת היא כמו שאמרת, רק כדי ותגדל.
אגב, כולם מדברים על זה שכך לא נמצא כבר שנה במערכת בחירות, הוא היה?
אני אומר, בבחירות הקודמות...
לא, בבחירות האלה. בשנה האחרונה, כשהוא מפיץ את שלטי הענק שמבשרים על עוזו, גבורתו וגדולתו, בתקופה הזאת עוד לא ראינו אותו במחנה יהודה.
אני לא זוכר שהוא היה, אבל אני צופה בסבירות גבוהה מאוד שהוא יהיה.
אהה, עכשיו,
גם הוא יגיע.
יש גם איזושהי מידה של סיכון מבחינתם של פוליטיקאים, או שעושים קודם עבודת שטח, שולחים ומגששים ומנטרלים בעיות? זאת אומרת, פוליטיקאי יודע שהוא מגיע והוא יוצא בשלום יחסים מאירוע כזה, או שיש סיכון?
קודם כל, נגעת בנקודה מצוינת שחוצה את השאלה מי היועץ האסטרטגי שלך. אם היועץ האסטרטגי שלך זה מישהו שלא מבין עניין, ושולח אותך לשוק עם מצלמות טלוויזיה ותקשורת, הוא במידה רבה יכול להכניס אותך לגוב הריות שלא תוכל לצאת ממנו. כי בסופו של דבר, ההסתובבות בשוק היא באמת איזשהו ביטוי כזה של בוא נהיה כמו כולם, אבל כמו שאתה אומר, ברגע שיש שם תקשורת, אז תחדה בזה שזה יצליח. אז בוא נגיד את זה אחרת, פוליטיקאי שלא יודע בוודאות שהוא הולך לקבל תמיכה, שהוא מסתובב בשוק מחנה יהודה, מוטב לו לא להגיע.
ויש כאלה? יש פוליטיקאים מסוימים שעזבו. תסתובבו בקרמל, זאת אומרת, עזבו את מחנה יהודה?
יש פוליטיקאים שקוראים תיגר, נקרא לזה, אתה יודע, לתפיסה הזאת של השוק ככיכר העם, וכן באים, נקרא לזה, להשחיד את הדעות שלהם, להתדיין ולהתפייף, כמו שאומרים, עם להתווכח, מה שנקרא, עם בעלי עסקים, דווקא על רקע זה שמתפסים, אתה יודע, עם תפיסה מנוגדת לתפיסה שרווחת, נקרא לזה, ככה בשוק, אבל גם זה חלק מתוכנן הרבה פעמים ומחושב, ממערכת הבחירות שלהם. לא סתם.
זאת אומרת, לכאן או לכאן, אף אחד לא מגיע ככה על הבאלה, לפי המצב רוח. אנשים מתכננים טוב גם את העיתוי מן הסתם, גם את אולי אפילו את שעת היום, מתי יש יותר עומס, מתי יש פחות עומס, וגם את אם טוב לי או לא טוב לי.
נכון, בדיוק ככה, ואפילו יותר מזה, אני חושב שגם לפי סדר היום, הרבה פעמים אתה תראה שהתקבלו החלטות אד הוק, עכשיו להגיע ולהגיד איזו תגובה בנוגע למשהו שקרה, דווקא בשוק מחנה יהודה, כי זה מגביר את הסיכויים שהתגובה הזאת תיכנס לאמצעי התקשורת.
אגב,
כן, יש פה איזשהו תהליך של, נקרא לזה, לחיטת ידיים במרכאות, בין זה שמכירים את השוק הזה כשוק שמייצג תפיסה מסוימת, אבל אתה תבוא לשוק הזה במיוחד כדי להעביר איזשהו מסר, כיוון שהסיכוי שזה ייכנס, מאשר מסית את זה סתם בבית העיתונאים או בלשכתך בכנסת, הסיכוי הוא הרבה יותר גבוה.
זאת אומרת, אם אתה אוהד ביתר ירושלים, זה כמובן יעזור לך. אם אתה איש הפועל תל אביב, אלא אם כן אתה יריב לוין, תתרחק.
בוא נאמר שלמעט חברי הכנסת הערבים, לא ראיתי פוליטיקאי אחד שלא הגיע לסיבוב שווקים הזה.
יפה.
כולל גם אנשים ממרץ במערכות בחירות הקודמות.
תאמר לי רק שאלה אחת מההיסטוריה שלנו, אנחנו יודעים על אולי... התלהטות יצרים בשווקים, העגבניות הרי קרובות ליד מתמיד.
נכון, אבל פה זה בטח תלוי, אתה יודע, מי האישיות המבקרת. לא הייתי ממליץ לשר האוצר לבקר בשוק יום אחרי שהוא מעלה את המס על פירות וירקות. נאמר את זה ככה, הוא בוודאי הרגיש את התגובה מהסוחרים. אבל באמת תלוי בנושאים, באישיות, בעיתוי, ואפילו יכול להיות שזה תלוי באיזה רחוב אתה הולך איתו. גם שם זה יכול לשנות איזה תגובה תקבל.
יפה, מיכאל וייס, מבעלי חברת תיירות השווקים, יאללה בסטה, מומחה לשווקים, תודה רבה לך, כל טוב.
תודה, ושכולם ילכו להצביע, בסופו של דבר זה הכי חשוב. למי, לא משנה למי, משנה להצביע.
תודה, תודה, כל טוב, להתראות. עד כאן, יומן לפי שעה, מעט ארוך מהרגיל, נקווה שתמחלו לנו. וכמובן, אנחנו מודים לאורחי היומן הזה. לרב אבי גיסר, לאביו של הנער, שאנחנו כמובן שומרים את שמו אצלנו. למיכאל וייס, לרונן אל קיים, למשה קינלי טורפז. לכם על ההזנה, עשו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.